שלום וברכה. היי בטבת התשפ"ב, 9 בדצמבר 2021, יש לנו הכבוד הגדול היום לשבת עם אישה יקרה, תכף תבינו מי ולמה, אנה גרסימנקו. כבוד גדול. לפני כן, שלום וברכה. לפני כן, קחו את זה רגע כדי שחבר'ה יוכלו להיכנס, אנחנו כבר מתחילים.
Just meditate, you waking up now, well baby you hella late. Educate, look at what's going on, let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate, separate and segregate. Don't celebrate quite yet, the storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country, and our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight, pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force, forcing us to sit and wait till we come together, congregate, and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass till we see the serpents.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show its days on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
I know the truth is hard to swallow, just digested. Suspected something's going on, chosen, just neglected. Deflected by some breaking news, oh, we just accepted. Expected just to fall in line and follow their perspective. Don't question their objectives, but I got a lot of questions. How these kids molested, but nobody's been arrested. Read it in the testament, these children are protected. So I'm fighting all these terrorists, both foreign and domestic. Refuse to be directed, lying not a sheep. Only kneel to my God, so I'm dying on my feet. Silence when we speak, but there's violence in the street. I've been rolling with the punches, I can't take this on the cheap. Nah, drink from a glass half full, I'm optimistic. People are sadistic, so vicious and malicious. Praying for assistance to overcome opposition, or I'm gonna start resisting, and then I'll pray for forgiveness.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crazy world is filled with lions and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. We need you now. We need you now. One day, one day, one day, puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. Need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
Shalom uvracha. ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים אלינו. כאמור, יש לנו הכבוד לשבת עם אישה יקרה, אנה גרסימנקו. תכף נבין מי היא ולמה. ואנחנו ננסה לבחון היום האם מה שלימדו אותנו שהוא מדע שעליו מתבסס כל המצב הזה, כל מה שקורה עכשיו, מה טיבו של המדע הזה? האם הוא עומד בסטנדרטים המוכרים שלנו למדע? ואיך בעצם הנדסו לנו, או מנסים להנדס לנו את התודעה? אנה, מה שלומך?
מעולה.
כבוד גדול שהסכמת להגיע לכאן, אני מאוד מודה לך על כך.
תודה רבה שהזמנת אותי. כבוד בשבילי.
תודה. ולפני הכל, בואי בבקשה נספר לצופים. מי יושב מולנו?
אז קוראים לי אנה, בת 34.
עלית לארץ?
בגיל 15 עליתי לבד. 3 שנים הייתי בקיבוץ, ואז הלכתי למסלול של התודעה האקדמית. תואר ראשון שלי בפסיכולוגיה וכלכלה עשיתי לפני השירות. אז התגייסתי לצהל, ותוך כדי השירות עשיתי תואר שני. 6 שנים שירתתי.
תואר ראשון לפני השירות, תואר שני תוך כדי השירות, ואני אומר, זה מיוחד, אתה לא כל כך ברור לך על מה אני מדבר, אוקיי, כן.
ואיזה
תפקידים עשינו בצבא בעצם?
בצבא עשיתי תפקידים שהם בתחום המחקר במדעי התנהגות, או מחקר בניהול כוח אדם. גם לעזור ליועצים בצבא, יותר לנתח את הנתונים שהם היו מספקים לי, אם זה סקרי שביעות רצון, לתקף את המערכות מיון ליחידות מסוימות, וגם לשפר את המערכות של מיון וגיוס. גדול זה מה שעשיתי. ומאז שהשתחררתי,
בדרגת סרן. היית בתפקיד האחרון, עין רמד?
חקר מקצועות.
אוקיי. כן, השתחררנו.
ואז עבדתי באוניברסיטה הפתוחה, גם באותו תחום של מחקר בתחום הערכה. ו4.5 שנים האחרונות הייתי חוקרת במכון מחקר חברתי, שהוא מוביל בישראל.
אוקיי, ובעצם הפסקת לעבוד שם? כי?
כן, ולפני כמה חודשים קיבלתי החלטה שכנראה עדיף לי להפסיק לעבוד שם. כי הרגשתי שזה פחות תואם את האמת שלי, גם כבן אדם וגם כחוקרת. עסקתי הרבה בתחום של ילדים ונוער בסיכון, ולאור התהליכים המתרחשים, שלמעשה, לפחות איך שאני רואה את זה, שכרגע כל הילדים בישראל הם בסיכון, אז הרגיש לי
שהסיכון הזה לא נדון, והוא לא חלק מהעניין בכלל.
בדיוק. אז להמשיך לתפקד באותה בועה ולהתעסק בדברים הרגילים יותר, הרגיש לי פחות נכון.
הפך בלתי אפשרי. כאשר מסביבך אנשים מקסימים, חכמים, כן. בעלי תארים.
חשוב למאוד, כן, אנשים משכילים, בעלי תארים. אבל קצת, או קצת הרבה הפריע לי שהמשיכו להיות באותה בועה, וגם אולי קצת עוד הפריע לשחק את המשחק, כמו המשחק עם מסכות, היום תשימו מסכה, מחר תורידו.
כן, יושבים בחדר האוכל ומורידים כדי לאכול, ואז מקפידים להרים את המסכה כשלא אוכלים.
יותר מזה כשיש פגישה,
כן.
ואז כשמישהו מדבר אז הוא מוריד את המסכה, ואז מסיים מדבר ואז הוא מעלה אותה. וכשראיתי שזה קורה לאנשים שוב מאוד משכילים ומאוד דוקטורים, כל אחד, אז הבנתי שקורה אולי שמשהו לא נכון.
הבנת שבעצם קרה כאן משהו בשינוי התודעה של האנשים. כלומר, משהו כאן לא רציונלי. כלומר, לא ברור איך אנשים כאלה חכמים, כאלה משכילים. נו, מילא משחקים את המשחק, כן? מילא משחקים את המשחק, אבל מאמינים בו, מאמינים בצורך הזה. זאת אומרת, מאמינים שהם מוגנים כאשר הם בלי, כשהם אוכלים. אבל רק אם כאשר הם לא אוכלים, שזה לא ברור, לא ברור לי.
או שאני אגיד אפילו על עצמי דוגמה אישית, שאיך יכול להיות שאני דווקא הייתי נתפסת כמישהי שיותר שומרת על אורך חיים בריא, ואולי פעילות פיזית, אז איך יכול להיות שלפני חודשיים שאלו אותי על זה, והיום הפכתי למפיצת מחלות מסוכנת שצריכה להוכיח שהיא בריאה. זה הרגיש לי קצת לא הגיוני.
אז איך זה בעצם קרה? מה קרה כאן? מה ראית? איזה תהליכים כאן עברו שאת מכירה מעולמך האקדמי הופעלו כאן על הציבור? מה קרה כאן?
אז החשיבה שלנו, קודם כל כל האנשים
כל האנשים
הם מתנהגים עכשיו בצורה בדיוק מה שדיברנו על זה, והם בטוחים שזה התנהגות רציונלית, מדעית, הכי נכונה שיש. אבל אפשר לזכור שנייה שהחשיבה שלנו, אנשים לא חושבים רציונלי רוב הזמן. כי זה דורש יותר מאמצים, יותר משאבים קוגניטיביים. אז למעשה, אם זה החלטה חשובה, סביר להניח שלמשל בקניית דירה, אנשים ישקיעו ויחשבו רציונלית, או במבחן באוניברסיטה, בזמן המבחן באוניברסיטה. אבל רוב הזמן אנחנו חושבים בצורה לא רציונלית. למשל, שוב, זה עוזר לנו, זה חוסך משאבים. אבל מתרחשות טעויות, הטעיות חשיבה, כאשר אנחנו באמת לא מנתחים כל דבר בדבר. למשל, יש תופעה שנקראת היוריסטיקות, שזה הטיות חשיבה, וזה מה שעוזר לנו לקצר את התהליכים. אותו תהליך שאמור להיות רציונלי ובדיקת נתונים, פתאום אנחנו יכולים באמצע אותו קיצור דרך של החשיבה להגיע למסקנה שהיא תהיה שגויה. ואנחנו בטוחים אבל שזאת מסקנה נכונה. אני אתן דוגמה.
כן.
למשל, למה אנשים יותר, בדרך כלל יותר מפחדים להיפגע בהתרסקות מטוס? מאשר בתאונות דרכים, כאשר ידוע שהרבה יותר נפגעים בתאונות דרכים, וזה הרבה יותר...
אלה נתונים יבשים, כלומר, ברור לגמרי שיש יותר נפגעים, הסיכוי להיפגע בתאונת דרכים הוא הרבה, הרבה יותר גדול מתאונה במטוס, ובכל זאת, מכיוון שהדברים משווקים מספיק, או נראים מספיק
בתקשורת.
בתקשורת.
בגלל שכל התרסקות מטוסים מקבלת כל כך הרבה תשום וכל כך הרבה כתבות, שזה מה שנהיה זמין בחשיבה שלנו, וזה מה שישר נשלף אצל אנשים כאשר הם חושבים, ואז זה מתקשר לעובדה שאחר כך הם יותר מפחדים בצורה לא רציונלית מלטוס במטוס, מאשר להיפגע בתאונת דרכים.
ואנחנו בעצם ראינו כאן מניפולציה שגורמת לאנשים להאמין בעצם בלא אמת, בשקר. כלומר, אם אתה מספיק פעמים חוזר על מנטרה מסוימת בכלים המתאימים, כלומר, בתפוצה המתאימה, שקר גמור יכול להפוך לאמת צופה, כאילו זו האמת המדעית.
בדיוק.
כאשר, ברור לגמרי שרציונל, זה לא כך, זה לא המצב.
משהו, אותם האנשים שהם יחשבו שזו אמת. אגב, אני אתן דוגמה הכי פשוטה. כל פעם שאמרו לנו שאנחנו נדבר על הזריקות, אני כן אשתמש במילה חיסונים ולהתחסן, למרות שקודם כל זה לא נכון לקרוא לזה חיסון, זה משהו אחר, אבל...
תרגישי נוח, אנחנו מקפידים על השטויות האלה. ברור לגמרי מהי עמדתנו ומהי כוונתנו.
אז אנחנו שומעים הרבה פעמים, לכל תרופה יש תופעת לוואי, לכל חיסון יש תופעת לוואי. עכשיו, כשאני שומעת את זה מבן אדם שהוא לא מישהו סלבריטאי, שאני לא מצפה ממנו איזה טוריטס, אוקיי. אבל אני התחלתי לשמוע את זה מרופאים מומחים, שהם אחראים כבר על חיי אדם. ספציפית את המידע הזה, הלכתי ובדקתי. לפי הדיווחים הרשמיים, יש את של ויירס, יש את המערכת דיווחים של הארגון בריאות עולמי. לא משהו, לא נגעתי. ואז כשמסתכלים על הנתונים, רואים שלא. של הזריקות האלה ספציפיות, יש הרבה יותר תופעות לוואי מדווחות בהשוואה לכל תרופה.
הרבה יותר תופעות לוואי, כן.
אז פשוט לא נכון להגיד את האמירה הזאת, להקביל את זה.
בדיוק, ובכלל הערה קטנה לעניין תופעות הלוואי, זהו שהרגילו אותנו, לימדו אותנו להתייחס לנזקי הזריקות האלה, נזקים, נזקי גוף, שום דבר פחות מזה, הרגילו אותנו לדבר על זה בחיוב. כלומר, תופעת לוואי, המונח תופעת לוואי, הפכה להיות נורמלית, הפכה להיות חיובית. כלומר, כאשר אתה אומר לאדם, נו, זו תופעת לוואי ידועה, בעצם הוא צריך להירגע. כן? הנרמול הזה של הנזקים, זה מה שעשו לנו בתודעה מזה שנים, זה לא חדש. עד כדי כך, שבתרופות מסוימות, את יודעת, תופעות הלוואי שכתובות בעלון הזה הן אפילו במקרים מסוימים מה שהתרופה הזו באה לרפא. כלומר, סתם דוגמה אני נותן, תרופה לכאב ראש, תופעת לוואי אפשרית היא כאב ראש. אז על מי אתם עובדים? מה פה קורה? אז קודם כל, תופעת לוואי, שיהיה ברור, מבחינתי לפחות, זה לא נורמלי, זה לא דבר טוב, זה לא דבר נכון. כלומר, כאשר אדם חווה תופעות לוואי, הוא חווה נזק, הוא חווה מצב שבו הגוף שלו קיבל חומר מסוים שהוא לא טוב לו, ולכן הוא מנסה להילחם בזה, או להוציא את זה, או להתגבר על החומר שנכנס, וזה לא נורמלי. לא, זה לא נורמלי שנשים...
בדיוק רציתי לדבר על זה.
בבקשה.
כן, שאני די הזדעזעתי כאשר היו דיווחים על דימומים וגינליים, ואז ההסבר הרשמי שקיבלנו מנציגים של משרד הבריאות, שזה היה הסבר ברמה של אחות בבית ספר במקרה הטוב, ההסבר במילים שלי, זה אמר שנשים נלחצו מקורונה, וזה לא קשור. זה היה הסבר.
נשים נלחצו מקורונה, ולכן החלו לדמם, נשים מבוגרות מאוד.
אני זוכרת את הפרסומים שהיו.
בנות 60 או כאלה שמזמן כבר לא חוו את העניין הזה ברגיל, ופתאום דימומים, וסיפרו להם שאו שזה מהקורונה, או שזה, נו, תופעת לוואי מוכרת. זה לא מוכרת כשדם יוצא מגופו של אדם כדי לנסות לנקות משהו.
ואגב, זה לא היה מידע הזה במידע הקודם שקיבלנו מפייזר עצמה. זאת לא הייתה תופעת לוואי שבכלל הייתה צפויה
להופיע. נחזקה, כן. אז זהו, שגם את תופעות הלוואי שנחזו, אף אחד לא אוסף. כלומר, ברור לגמרי שאנחנו נמצאים בניסוי. נכון? יש את כל הפרמטרים של ניסוי, זה לא מוחש, זה ברור לגמרי, הרי כל העולם מחכה לתוצאות הניסוי פה, כן? בסוף יאשימו אותנו היהודים שאנחנו הזקנו לעולם, כבר עושים את זה, בכך שלא אספנו את הנתונים ובעצם קשלנו בניתוח הניסוי. אין שום איסוף של נתונים, אנחנו יודעים שבקופת חולים למשל, אנא, בקופת חולים רופא מגיע אליו מטופל ומתאר תופעות שאפשר בקלות לקשור לזריקה שהוא לקח. כדי שהרופא ידווח על זה כתופעת לוואי של החיסון, של הזריקה, הוא צריך לשבת עם החולה הזה ולמלא 6-7 עמודים צפופים דיגיטליים ביחד עם החולה. כלומר, במקום שיראה אותו 5 דקות, הוא צריך לשבת איתו שעה. אנא, איזה רופא יעשה את זה? למה שיעשה את זה?
אני רוצה קצת לפרט.
ואם יעשה, גם אם יהיה צדיק גמור ויעשה איזה 2-3 כאלה, זה כבר מספיק כדי לסמן את הרופא הזה, ובמקרה הטוב, במקרה הטוב, האיש מאוים. אז אין איסוף נתונים, אנחנו לא קושרים קשר סיבתי, אתה הולך לרופא, הוא אומר לך לא קשור, לא קשור, בהנחיה מלמעלה. אז איך בדיוק אנחנו יכולים להסיק מסקנות, לדעת מה העניינים פה, אם אין לנו בכלל איסוף נתונים? זה מה אני אומר. ועדת החקירה האזרחית למשל, אישה יקרה, לימור פררה, אוספת נתונים, נפגעים רבים רבים פונים אליה, יש לה כ-7,000 משהו כזה דיווחים מתועדים, וברור לגמרי שזה קצה קצהו של קרחון, שמדובר בתת דיווח. אין משום שלא קושרים, ברוב המקרים לא קושרים את זה לזריקה, ואין משום שלא מכירים את לימור, לא מכירים את ועדת החקירה, לא מכירים את אפשרות הדיווח הזה. אז ברור לגמרי שאם למשל מדובר על 1,000 דיווחים מסוג מסוים אצל לימור, ברור לחלוטין שמדובר לפחות על 10,000 כאלה באמת, במינימום, כן? תת דיווח. אז אין איסוף נתונים.
כן. זה בדיוק הנושא שרציתי לדבר עליו. כי כל האמירות האלה שהיו מההתחלה של הקמפיין, עוד מתחילת השנה, אין קשר, אין קשר. עכשיו, אבל כדי להסיק האם יש או אין קשר, קודם כל זה לא תפקיד של רופא. זה תפקיד כבר של מי שמנתח את הנתונים אחרי שאוספים אותם. אז קודם כל חייב להיות איסוף מידע. כאשר אנחנו כאן מדברים על טיפול רפואי, וברור שההשלכות שלו יכולות להיות להתגלות רק במהלך שנים. אז כנראה שאיסוף נתונים במהלך חודשים או שבועות ספורים זה לא משהו שמספיק כדי להסיק מסקנות כלשהן בצורה מושכלת. אז אפשר להגיד, אנחנו לא יודעים, אבל להגיד מראש שאין קשר זה שגוי.
זאת אומרת, אנחנו בעצם מביאים מידע לעולם כאילו הדבר הזה בטוח ולא מסוכן והוא לא פוגע באנשים, כאשר ברור לגמרי שזה לא המצב, עובדתית.
ואחר כך זה, אגב, כבר היו עדויות בעולם על כך שהשימו ישראל בתת דיווח מסוים, ואפילו כבר FDA פחות מאמינים לנו.
אפילו FDA פחות מאמינים לנו.
כאשר אנחנו הצגנו את אותם המקרים המאוד נדירים,
מקרים המאוד נדירים.
וזה לא בדיוק תואם את המציאות. ויכול להיות שאנחנו נשים את הסרטון שבדיוק ב...
כן, בבקשה, אנחנו מדברים על אחד?
חושבת על שתיים.
שתיים? בבקשה.
כן.
ועכשיו לקורונה. היום מתארחת אצלנו דוקטור אנטומיה. שלום דוקטור.
שלום וברכה.
דוקטור, זה נכון שיש המון תופעות לוואי לחיסון במשרד הבריאות מכחיש שיש?
לא, זה לא נכון. משרד הבריאות כתב שיש תופעות לוואי באתר שלו כבר המון המון זמן. זה פשוט היה בפונט 6, אז לא ראו כל כך טוב.
האם משרד הבריאות לא נערך לתופעות האלה?
משרד הבריאות הכין מערך שלם של מעקב אחרי תופעות הלוואי. הוא פנה לכל הרופאים, כולל אותי, ואמר להם שאם מגיעים אנשים עם תופעות לוואי, צריך להגיד להם שזה בכלל לא קשור לחיסון ולראות שהם מאמינים לזה. אם הם ממש מתעקשים, אז אפשר לדווח למשרד הבריאות.
במייל או במערכת אינטרנטית?
בדואר רשום.
אבל הדואר עובד מאוד לאט.
נו, אז כל מה שנשלח עד עכשיו יגיע אלינו בעזרת השם עד פסח.
אבל עד אז כולם התחסנו ולא ידעו על תופעות הלוואי.
בדיוק.
ב-30 לספטמבר משרד הבריאות העלה פוסט בפייסבוק שבו הוא כתב שיש מעט מאוד תופעות לוואי.
נכון.
המון אנשים הגיבו וסיפרו על תופעות הלוואי האישיות שלהם. האם זה נכון שמשרד הבריאות לא משתלט על תופעות הלוואי שקורות בשטח?
לא, זה לא נכון. בהתחלה הם באמת לא השתלט, אבל אז במהלך הלילה הם מחקו את תגובות של תופעות הלוואי מהפוסט. הם מחקו אלפי תגובות, עכשיו הם לגמרי בשליטה. הם אפילו העלו פוסט שהם מחפשים סטודנט להטעיית הציבור.
ומה לגבי המתים מהחיסון?
כרגע אני יכולה להגיד לך בוודאות שמשרד הבריאות לא קיבל פנייה אישית אחת של מישהו שמת מהחיסון.
לעניין התו הירוק, האם תקימו ועדת חריגים?
כן, השם הוא לא כל כך מתאים. אני בהתחלה חשבתי שהם אומרים חריגים, שמתכוונים לאנשים החריגים שלא קיבלו תופעות לוואי. לא חשוב. כן, תהיה ועדת חריגים, והיא תשב ותחליט למי יקבל פטור מהחיסון השלישי. כרגע מי שיש בעיות לב לא פטור מהחיסון השלישי, מי שיש בעיות פוריות לא פטור מהחיסון השלישי, מי שמחלים לא פטור מהחיסון, אבל יש לנו פטור גורף של הוועדה מחיסון שלישי לכל מי שנפטר מהחיסון הראשון או השני.
ומה אם אנשים בכל מקרה לא ירצו להתחסן?
אז זה האנרכיסטים, קונספירטורים, קומץ קטן.
אבל זה כבר לא קומץ. במוצאי שבת, אלפים יוצאים לרחובות.
כן, אבל התקשורת לא מכסה את זה, אז אף אחד לא יאמין לזה. בכל מקרה, בשביל הנשים האלה, משרד הבריאות יוצא בקמפיין לעידוד חיסונים, יבוא אליהם יחידת קומנדו הביתה בהפתעה, והם יעודדו אותם להתחסן. בהתחלה הם יעודדו אותם בטוב, ואם זה לא ילך, הם יעודדו אותם בכוח.
זה יהיה מעניין. טוב, דוקטור, יש לך דברי סיום להגיד?
כן, אני רוצה להגיד, איפה זה המצלמה? זה שם?
שם.
ציבור יקר, משרד הבריאות משקיע המון כסף בלשכנע את כולם להתחסן. אל תקשיבו לכל הרופאים פייק ניוז שיש באינטרנט. תקשיבו למומחים, לדודו ארז, למושי גלמין, לאדל בספלוב. הם יגידו לכם באינסטגרם שלהם שהחיסון יעיל. תודה רבה.
תודה רבה, דוקטור.
תודה.
אוי, זה נפלא.
כן, אחד הטובים.
כן. אז מה אנחנו רואים פה בעצם, ראינו?
לא. כמובן זה המחשה המוריסית, אבל המחשה המצוינת של בדיוק מה שדיברנו לפני, של חוסר איסוף נתונים.
חוסר איסוף נתונים, אי אפשר לדעת תוצאות של העניין הזה.
ואז אי אפשר להסיק על קשר סיבתי.
ואז אי אפשר להקיש על קשר סיבתי, ואם כבר ברגולציה עסקינן, אני לא יודע אם את מכירה, אנה, את הספר צבים כל הדרך למטה. צבים כל הדרך למטה זה ספר בין 405 עמודים, שמחבריו אנונימיים, לא ידועים. אתה כמובן קורא את הספר, אתה רואה שהוא ספר מדעי, מגובה מחקרית ויודע, מי שמקצוען שקורא את הספר, ברור לו לגמרי שמקצוענים כתבו אותו, אבל הם אנונימיים, כי הם חוששים לחייהם. יותר מזה, אנצ'קה, אני אספר לך שאת הביקורת לספר צבים כל הדרך למטה, כתבו שני אנשים בארץ, פרופסור נתי רונאל ודוקטור אתי אלישה. שני האנשים האלה הם קרימינולוגים. כלומר, אתה קורא את הספר הזה ואתה פשוט מבין שמדובר בפשעים. שום דבר פחות מזה, מדובר בפשעים. והספר הזה, אגב, לא עוסק בקוקוריקו.
זה
הוא,
מה שרצית לשאול.
הוא עוסק בכל הרגולציה של מה שנקרא חיסונים מזה שנים רבות. נלך רק הערה קטנה לגבי מה עולה מהספר, מה אנחנו למדים שם. זה בעניין הדיווחים, כן? למה זה רלוונטי? כי למשל, כן, הרי נסביר במילה אחת, הרי מה זה צבים כל הדרך למטה? זה ביטוי שבא מן המזרח, אם אני לא טועה, שבא לתאר פרדוקס שאין לו פתרון. כלומר, כן, העולם השטוח כאילו מונח על גבו של צב, ואז תמיד עולה השאלה מה מתחת לצב הזה, מה מחזיק את הצב הזה, ומה מחזיק את הצב הזה, ומה מחזיק את הצב הזה, ובעצם מתברר לנו שיש לנו צבים כל הדרך למטה, ובעצם אין לזה פתרון. למה הכוונה? כאשר מתקיים ניסוי על חיסון, עד עכשיו, בלי קשר לקורונה, עוד פעם, קבוצת הביקורת, הרי בניסוי צריכה להיות קבוצת ביקורת, קבוצת הביקורת אמורה לקבל כלום, פלסבו, מים פיזיולוגיים, שום דבר שמשנה משהו בגוף.
לגמרי.
אז זהו שלא.
אני קבוצות כן, הביקורת... אני מכירה, זה משמים את זה לחיסונים הקיימים יותר ישנים.
ככה... בדיוק, קבוצת כן. הביקורת מקבלת לגופה רעלים אחרים שאושרו באותה דרך קלוקלת. חיסון עלק שאושר קודם כאילו, כן? חיסון קודם שאושר. יוצא מכך שכל... כולם חווים תופעות, הרי כולם קיבלו רעלים לגוף. ומכיוון שכך, אי אפשר לייחס את התופעות האלה לחיסון הניסיוני שנבדק באותו רגע. כלומר, הוא מוכשר בפשע. פשעים, מה זה?
יורם, בהמשך, בדיוק בהמשך לדברים שלך שאתה מדבר, אז בוא נדבר מה זה ניסוי. כן. איך עושים ניסוי?
כן.
קודם כל, ניגוד עניינים. ניגוד עניינים, כאילו כבר... כאן אפשר לסיים את התואר של הניסוי שמתרחש לנו.
ברור, לגמרי אנחנו אומרים לכאורה, אנחנו אומרים לכאורה, האנשים שמובילים את העניין הזה נמצאים בניגוד עניינים, ברור, לכאורה אנחנו אומרים, מכיוון שהדברים לא הוכרעו בבית משפט, ועוד נגיע לזה.
ואני אמשיך, יש את ההסכמה מדעת. אם כבר בן אדם משתתף, אז... מינימום צריך לידע אותו בתוצאות האפשריות. עכשיו בהתחלה עם איכשהו הסבירו את זה שאנחנו השלב השלישי של של המחקר, אבל אם אנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו, אגב, אני בתקופה האחרונה הצטרפתי לצוות של חדשות זמן אמת.
חדשות זמן אמת, כן.
אז
דוקטור יפה שירז, אדם מתיאס, יריב המר.
כבוד גדול.
אנשים יקרים, כן.
לעבוד איתם.
עבודת קודש הם עושים, כן.
אז למשל, פרסמנו מידע מאוד מעניין ששונתה הנוסחה של אותם החיסונים לילדים, והיא בכלל לא נבדקה.
כן.
כלומר, זה לא שלא...
זה אחד הפרסומים האחרונים.
בדיוק.
כן, כן, כן.
אז זה לא שאין הסכמה להשתתף, אף אחד אפילו לא יודע מה יקרה שם.
זה מתקשר לי למה שאמרתי כבר, סליחה שאני קוטע מיד, אני סוגר סוגריים, מתקשר למה שאמרתי כבר מזמן. אנה, אני בכלל בדעה ש100% מהאנשים שלקחו את זה לגופם לא עשו זאת בהסכמה מדעת. איך אני יודע? הסעיף 13 לחוק זכויות החולה מפרט מהי הסכמה מדעת. הסכמה מדעת היא תלויה בכך שהמטופל קיבל את כל המידע, הכל באשר לחומר המסוים הזה, וגם את כל המידע באשר למחלה מפניה הוא בא לחסן, במקרה הזה כשמדובר בחיסון, וגם את כל האלטרנטיבות הקיימות, וקיימות הרבה. אנחנו יודעים שקיימות, על גופנו אנחנו יודעים, אנחנו עזרנו לאנשים לרפא את עצמם, אל תשקרו לנו. אז ואנחנו הרי יודעים, אף אחד לא קיבל את כל המידע הזה שתיארתי כרגע, ולכן אני אומר, גם אם הוא חושב את עצמו לאיש אקדמיה ורופא גדול, אף אחד לא קיבל את כל המידע, ולכן אף אחד לא עשה את זה בהסכמה מדעת.
בדיוק, כי זה ניסיוני. יש לזכור שגם אותם פרופסורים ומומחים, אבל האם הם יודעים תכלס מה זה כולל? איך זה ישפיע? זה דבר חדש.
זה דבר חדש.
זה לא משהו שהיה קיים קודם.
אוקיי, אז אני חושב שנכון יהיה להראות את זה רגע, ואז לדבר עליו.
רגע, ורק בהמשך, לא מיד עולות למחשבות.
כן.
ואם כבר נגיד בניסוי, שאגב, איך כל הדבר הזה בכלל מתאפשר שזה קורה? כי אנחנו במצב חירום, ובמצב חירום יש כללים אחרים. אבל נגיד שיש כאן ניסוי שמתרחש והכל, אני קצת עוסקת בשיטות מחקר, גם לפעמים מייעצת או מלמדת בתחום הזה, אז אני יכולה להגיד שאם אני לוקחת את הכללים איך לעשות ניסוי מדעי, וכל השגיאות אפשריות, וכל ההטיות אפשריות, אז אפשר לקחת ולתת דוגמאות, שוב, החל מניגוד עניינים, כמו שאמרת, קבוצת ביקורת, הלחץ, למשל שבן אדם לא יכול להפסיק בכל רגע. כאילו, אם כבר, זה דוגמה לאיך לא עושים ניסוי.
ובכלל, אם בעצם...
או איך לא מייצרים מדע.
בדיוק. אז אנחנו אומרים, בכלל לא יכול להיות, לא יכולה להיות אפשרות שנכפת על בן אדם פרוצדורה מסוימת, פרוצדורה רפואית מסוימת, ומקל וחומר כאשר מדובר בחומר ניסיוני. כן? אלה הדברים. אז...
וחשוב גם אבל להגיד, מי שעושה את זה, הם ממש לא טיפשים. הכל מגובה, קיבלו חוקים מסוימים, הגדרות. אנחנו מאוד מקווים שאולי מתישהו יהיו באמת משפטי נורנברג וכאלה, אבל זה גם, לצערי, מגובה. חשבו על זה מראש.
מילה אחת לגבי מצב חירום, אנושקה. מצב חירום, אני לא יודע אם את יודעת, אבל אנחנו נמצאים במצב חירום מאז קום המדינה. ככה זה, מדינת ישראל קמה עם מצב חירום. ביטחוני כמובן. מצב חירום בגין מגפה אפשרית רק בעקבות, רק בגלל הזוהמה שנקראת פקודת בריאות העם. פקודת בריאות העם זו זוהמה שנשאבה מהדין האנגלי אל ספר החוקים הישראלי. כן, אנחנו יודעים את זה מעצם שמה, פקודה. גם השנה, פקודת בריאות העם 1940, זה השם המלא. 1940 זה לפני 48. הבריטים שלטו כאן מתוך מנדט צבאי, הם הורידו אל העם פקודות, לא חוקים, כן? חוק שחוקק אחרי שהכנסת הוקמה, נקרא חוק. חוק זה, חוק זה, חוק זה. אלה פקודות. פקודה פטרנליסטית, כפייתית, נוראית, אם קוראים אותה במשקפיים הנכון, כל הסעיפים, זה פשוט נורא. סעיף 20 מדבר על אפשרות להכריז מצב חירום בגין מגפה, 20 א', קונקרטי לקוקוריקו. וואנס הכנסת את הפקודה הזו בשערי פסקת ההגבלה של חוק היסוד, מכאן המסוכנות של הנגיף תנצח כמעט בכל אימות. אתה יכול לקחת, לשלול את כל הזכויות לאנשים. מצב חירום, המנגנון הזה של פחד, כן?
חרדה
ושליטה, כן? הוא מנגנון ברור וידוע מניעז לאורך כל ההיסטוריה. אי אפשר להגיע לשליטה באנשים עד כדי הפיכתם לעבדים נרצעים אם אתה לא במצב חירום. מצב החירום הזה משרת את כל המנהיגים בעולם.
ומאוד עצוב שמה שקורה זה בהסכמתם של אנשים או בלי התנגדותם.
זה השכלול הגדול של השואה הזו על השואה הקודמת. בשואה הקודמת היו קאפוס בודדים פה ושם. היום כל הציבור גויס להיות קאפו. כאשר אתה מתעמת, כאשר אתה הולך בלי הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים, עוד לפני שהשוטר בא אליך, תוקפים אותך המבוהלים מסביב. מסכנים.
שזה בדיוק למה שדיברנו קודם, אין שום תועלת. אתה זוכר איך בתחילת המגיפה, הכריחו אותנו לשים מסכות בחוץ, ואז הם בעצמם שחקו ואמרו שאין בזה שום טעם.
כאשר כולם, גם סדצקי אז, וגם הם, כולם אמרו אין לזה, הם, גם פרידמן.
וכמה אנחנו רואים אותם בתמונות, בכל המקום סגור, מבלים, מתחבקים, לא שומרים על הנחיות, צוחקים עלינו בפנים.
צוחקים עלינו בפנים.
ועדיין אנשים מאמינים שהמסכות האלה, עוד משהו.
כן.
זה...
אני אומר, אני מחסיר פעימה. בכל פעם שאני רואה אדם עטוי בדבר הזה ברחוב, זה מאוד מאוד כואב לי. וכשאני רואה שהוא אדם מבוגר, או חולה, או בקושי מתנהל, עד רבה ועד רבה, דווקא הוא אסור שישים את הסמרטוט המתונף הזה על הפנים, והוא פשוט...
שלא נדבר על ילדים שחייבים להיחנק, לשים את זה ולנשום את, את אותם הבקטריות... מה שיוצא לה, מישהו באמת מחליף את המסיכות כל כמה שעות.
ברור לגמרי שזה...
זה רק אוסף חיידקים.
זה ברור לגמרי שאין בזה מילימטר של יעילות, יש בזה רק נזק. זה גם לא יודע לסנן וירוס, ואם זה יודע לסנן וירוס, איך אתה מעז להוריד את זה בכלל?
בדקתי גם טיפה לעומק, וגם... עכשיו, זה גם נושא כואב, כי פתאום בזמן האחרון מתפרסמים לנו מחקרים שהם בדיוק באים להוכיח, אבל ספציפית עניין של מסיכות, אז מצאתי איזה מחקר אחד שמדבר אם בן אדם כבר חולה, ומוכח שהוא חולה, אז זה איפשהו שם יכול לעזור. אבל לשים מסכה על בן אדם שהוא בריא, פשוט להפריע לו לנשום, וזה לא תורם לכלום.
וזה...
חוץ מהכנסות שאחר כך אנחנו משלמים.
ואני אומר, מה שקורה לנו עכשיו הוא סיאו של תהליך ארוך שנים. כלומר, נרמלו לנו גם את הסמרטוט המטומטם הזה דרך הרופאים בחדרי הניתוח, וזה לא, וזה בכלל לא אותו דבר. הרופאים בחדרי הניתוח שמים את זה א' בהסכמתם, אף אחד לא כופה עליהם לעשות את זה, הם מסכימים להיות רופאים ותחת הפרוטוקול הזה, ורק משום שהמטופל הוא עם רקמות פתוחות.
כמובן.
הוא עם רקמות פתוחות, ואנחנו הרי לא מסתובבים, אני יודע, אנשים עם רקמות פתוחות, וגם כדי באמת למנוע רסס על המטופל, כדי להגן על המטופל, לא כדי להגן על הרופא. וראינו מחקרים, אנחנו מכירים מחקרים שאין שינוי בזיהום המטופל הפתוח, גם כאשר הצוות המטפל לא שם את הסמרטוט המטומטם, מטומטם, שום דבר פחות מזה, מטומטם הזה על הפנים. ונרמלו את זה עד כדי כך שאנשים פשוט פוחדים שלא לשים את זה, ואו לבוא במגע עם אנשים שאינם שמים את זה עליהם.
דרך אותם מנגנני חשיבה שהם לא רציונליים, חוזרים, הרי יש, לא יודעת אם זה פקוד הנחיה או חוק, בכל מקום שאפשר להכריז, שיש מערכת כריזה, אז חוזרים על המשפט הזה, תשימו מסכה בכל אוטובוס, מפמפימים את זה בלי סוף, בלי סוף. גם סלפס, כוכבים של ילדים הם בעניין.
פסטיגל, כן. פסטיגל החיסונים. כן, אז אנחנו אומרים, מנטרה, את אומרת, לחזור מספיק פעמים על אותו שקר, אנחנו מכירים את זה מן האקדמיה, כן, מהתחום שלך. תחזור מספיק פעמים על שקר.
זה מכירים אפילו לא מאקדמיה. אנחנו יודעים מאיפה אנחנו מכירים את זה בהיסטוריה.
ושקר הופך להיות מציאות. אמת.
או הדבר שלא מחוסן, שבערך חולה, שצריך להוכיח כל הזמן שהוא בריא.
ואם כבר, אם כבר נגענו בזה, לא מחוסן, חולה, חולים. מי חולה? מי חולה? שימו יד על הלב. כל מי שלקח את הדבר הזה, כל הזמן חולה. הם כל הזמן חולים. אנחנו רואים את זה מסביב. כל הזמן הם חולים. בכל מיני. אנחנו לא.
אבל אין קשר.
ואם לא, ואם זה עובר לידינו, אז אנחנו גם שותים. הנה, חליטה. עובר. לא מפחדים מזה, ומתחבקים. ומתנשקים, ונמצאים בחדר מעוברר, להבדיל ממה שקורה בבתי החולים, כן, סוגרים אותם בחדר אטום, שחס וחלילה לא יברח הווירוס משם, למה שיברח? צריך אותו. ולא ניגשים אליו, ואף אחד לא מחזיק לו את היד, ואף אחד לא נוגע בו, אף אחד לא נותן לו כוס מים, הוא מפחד מאוד, כל מה שהם יודעים לעשות זה להפחיד אותו, ובוודאי שהוא יוחמרו הסימפטומים שלו. אין ספק בכלל.
אגב, זה מזכיר לי נושא של הסמינריון שלו בתור ראשון בפסיכולוגיה, שמה שבאמת בדקתי זה השפעה של הסטרס על ההחלמה אחרי ניתוח. ועד כמה עצם העובדה של לחץ פסיכולוגי עצמו, עד כמה הוא משפיע על כל התהליכים של המחלה וההחלמה, ועד כמה זה פוגע. אותם ההורמונים שמופרשים.
אנוצ'קה, את מכירה בוודאי את הפרויקט הנפלא להחלים בבית.
כן, שמעתי.
עדי בן שטח, איש יקר, תור מיכל הרן בתחילה, היא עכשיו פחות קשורה למיזם, לפחות לניהולו. ואנחנו אומרים, והייתה לי הזכות לעזור לאנשים באמצעות עדי ורופאים וכאלה, ומניסיון פשוט ראינו. מי שברגע שחולה מפסיק לפחד מזה, מתחיל ריפוי. כל עוד הוא בסטרס, הוא בלחץ, הוא כל תופעה, כן? כי כשקשה לנשום, אז זה מפחיד, אבל בוא תפנה את הריאות, בוא תהפוך להיות חיוני, תעלה כמה מדרגות, תזוז, תעשה מקלחות חמות עם עדים טובים כדי להקל על הניקוז של הלכה, זה הופך אותה ליותר מתנקזת, מה שנקרא.
ולא רק אנשים חולים. כל האווירה של חרדה ופחד, זה משפיע על כולנו, על חברה.
ועל הילדים במיוחד, איזה דור של ילדים אנחנו מגדלים כאן, עטויים בסמרטוט המטומטם הזה, ביטול של הבעות פנים.
אתה יודע מה שהדתיים אומרים שהדור האחרון? הביטוי הזה. שאני שומעת אותו, הדור האחרון.
אה, אוקיי.
כן.
אוקיי. אם כבר בענייני דת, כתוב בגמרא... שזהו דור שבן דוד בא בו. איך אני יודע? כי כתוב דור שבן דוד בא בו, כן, בן דוד זה המשיח. דור שבן דוד בא בו זה דור שבו יש שם השתלשלות של כמה עניינים, ובין היתר האמת נעדרת. כלומר, בעצם, בדיוק מה שדיברנו קודם, השקרים הופכים באמצעות מניפולציות שכאלה לאמת.
ומה שמות בחזרה לנושא של מדע, שאנשים באמת בטוחים שהם מאמינים במדע, משהו שאמור לתת להם פתרונות רציונליים ונכונים, הם מאמינים בזה, כי ככה זה אמור להיות.
ופני הדור כפני הכלב, כך כתוב שם, והאמת נהדרת, זה פשוט מה שעשו לנו, פני הדור.
לי זה יותר מתקשר ל-1984. עבדות היא חירות, והאמת היא שקר.
לגמרי, לגמרי. השכלול הגדול הוא של מהשואה, ההיא לשואה הזו, הוא שסיפרו לנו בדרך בין שתי השואות שאנחנו אנשים חופשיים, אנחנו לא עבדים. סיפרו לנו איזה סיפור על דמוקרטיה, משהו. תגיד לעבד שהוא חופשי, הוא כבר לא יתמרד. לא שינית את הכללים, הכללים הם אותם כללים, העבודה שלו היא אותה עבודה, הוא צריך לקצור כך וכך מהתירס, אבל תגיד לו שזו החלטה שלו שהוא עושה את זה.
בחירה שלו,
גמרנו, הוא כבר לא התמרד. זה בדיוק מה שעשו לנו כאן.
וגם כמה חכם היה אנחנו... להכניס את כל ההגבלות המאוד מאוד חמורות בהתחלה, ואז מתחילים טיפה לשחרר.
כן, כן.
קודם הנה. לקחו לך הכל,
ונותנים לך משהו בתמורה לכך שאתה מציית לכללים המתונפים האלה. אנושקה, בואי נראה את זה ונדבר על זה.
כן.
מה זה, אחד או שתיים?
זה אחד.
עכשיו אחד. מיכל, דודו וממה, סליחה.
שלום, אני מדברת עם אבא של רם. כן, מדברת שמרית מעיריית נתניהו, התקשרתי לבדוק מה שלמה, בבידוד, נכון? יופי, איך הוא מרגיש? יופי, לא כלום, בריא לגמרי. יפה מאוד, הוא בחדר לבד, נכון? יופי. מצוין, מה המייל שלו? אני צריכה בבקשה שיאשר לי את עצמו. הוא בן 4, הבנתי. טוב, אז תגיד לו בבקשה שיזדהה בפני הפקח. טוב? שפשוט יסתכל מהחלון. כן, הוא נמצא בגינת חרוזים, הוא בדיוק בהפסקת סיגריה. כן, שיוציא בבקשה את הראש מהחלון. מה זה אין סורגים? אז יופי, עוד יותר טוב. אז שיוציא רק את החלק העליון, עד המותן, שהפקח יזהה אותו. סליחה, מה זאת אומרת? אתה לא מסכים להוציא את הגוף מהחלון?
לא.
אדוני, קומה שמינית זה לא תירוץ. מצטערת מאוד. יש לך ילד בן 4. זה גיל מאוד מסוכן. אנחנו צריכים לוודא שהוא לא מפר בידוד, כן. שהוא לא הלך לאנשהו, שהוא לא נפגש עם אנשים, שהוא לא... חייבים לזהות אותו. כן. אדוני, אם אתה מתנגד, אין לי בעיה, אני שולחת לך ניידת. זה לא... אין מה לעשות, אתה צריך להגיד לו, לטפס על החלון. אין מצב, הפקח שלי לא יעלה, נשמה. אתה מסכן לי פקח. אז אמרתי לך, יש לך את יכולת הבחירה, כן? אמרתי לך שאני באה לקראתך בגלל שהילד בן 4. כן. הוא פשוט יכול להוציא רק את שתי הרגליים מהחלון. אתה יודע מה? שתי רגליים מהחלון, עד המותן, בלי הפנים. כן. נו, מה לעשות? מה לעשות מסוכן? הכל היום מסוכן, מסכה לא מסוכן לילדים. ילדים נחנקים מהמסכה, מתעלפים בכיתה. מה לעשות? אז מה, נוותר על המסכות? אני אבקש בך, אדוני, אל תצעק עליי, זה לא... אני עובדת ציבור, כן? בסדר, אין בעיה. אתה לא מעוין. אני מבינה. אין בעיה. אני מזמינה ניידת. וגם קריאה לרווחה. סליחה, אדוני. זה שהוא יכול ליפול מהחלון, זה לא תירוץ. מה לעשות? אז מה עכשיו נוותר על כל הילדים שאין להם סורגים? היו לי תאומות בנות 4.5, שגרות בקומה 28. אתה יודע, ההורים שלהם, כן, אמרו להם פשוט להוציא את כל הגוף מהחלון. הם היו מהראש עד הברכיים מחוץ לחלון. כן, בלי סורגים. מה לעשות? יש הנחיות. אולי ילד היחידי בן 4. כן? יש לך, אני אומר לך, אדוני, יש לך הזדמנות אחרונה. אתה עושה... אין בעיה, אתה הולך איתי ראש בראש. יש הנחיות, מה לעשות? יש קורונה בחוץ, היא מסתובבת, זה מאוד מסוכן. כן. אין לי את הסמכות להשתמש במוח. בסדר, אדוני, בסדר, אני קוראת. אני יודעת מי אתה גיעה אליך. תודה רבה, שיהיה רק בריאות.
אוקיי. אוקיי, היא נפלאה הזו.
כן, אין עליה.
כן, כן.
כל הסרטון שלה. עכשיו, הסרטון מאוד מצחיק, כן, אבל המציאות מאוד עצובה, ואי אפשר עכשיו לא להגיד על המקרה המזעזע שקרה בגרמניה, ממש לפני ימים ספורים, שהם זייפו את התו הירוק, ואז אבא רצח את אשתו ואת הילדים שלהם, כי הוא פחד שהרווחה תיקח אותם.
אוי, אוי.
זה קרה ממש.
הרווחה תיקח אותם, בכלל זכותו של מישהו, של מן דהוא, לשלוט או לבטל את הסמכות ההורית ולקחת ילדים. אנחנו נמצאים במטריקס מטורף. עושה רושם שהמבנה המשפחתי זה לא דבר שנוח לאג'נדה הזו.
אנחנו יודעים, ומי הפוליטיקאים שלנו?
כן, 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 לא בושה, לא בושה להזכיר את הגברת מיכאלי, שברוב גועל וחוצפה אמרה את הדברים הנוראיים שהיא אמרה, והיא פועלת גם בכיוון. כאילו כל מה שאלוהים אמר, הם אמרו הפוך. וזה הכאב הגדול. אלוהים אמר שכדי להתרפא, אתה צריך חמלה. אתה צריך מישהו שיהיה לידך, שיתמוך בך, שישים לך את המשהו, שיחזיק אותך, שיחזיק את היד, שיגיש לך איזה כוס מים, שיראה לך חיבה, שיראה לך אהבה.
אכפתית.
ביטלו את זה. ביטלו את זה. עשו.
ומה עשו עם הבידודים? אותם, כל המדיניות, זה פשוט טרפת, אין לי מילה. וגם כאשר אנחנו לא צריך להיות לא חוקר שום דבר, אבל מה המטרה של זה? כמו שאישה שאני מכירה, בגלל שהייתה נכנסת עם הילדה שלה כל הזמן לבידודים, עכשיו היא גם פוחדת ממנה. מסכנה הילדה שאפילו יוצאת שלילית בבדיקה, היא פשוט הייתה בכיתה עם איזשהו מאומת שאין לו אף תסמין, ואמא שלה פוחדת לגעת בה. ומה קורה גם? היא ניסתה לקחת אותה אפילו לפני, עכשיו זה כבר אושר, זריקות בגילים 5-11, אבל עוד לפני, היא ניסתה לקחת אותה, וכדי שיתנו לה את הזריקה הזאת, לפני שהיא מגיעה לגיל 12, כי היא כל כך הייתה בלחץ מילדה שלה.
מסכנים.
שהיא ילדה בריאה, שאפילו יוצאת שלילית בבדיקה פשוט, הכניסו אותה לבידוד.
מסכנים, כבוד האדם וחירותו. כך נקרא חוק היסוד, כבוד האדם וחירותו. זאת אומרת, החוק קובע, חוק היסוד הזה קובע, שאין פוגעים בחירותו של אדם. כלומר, אין כולאים אותו. אסור לכלוא אדם, אלא באמצעות פסקת ההגבלה של חוק היסוד. כלומר, אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש. עכשיו, לנו ברור ששלושת הפרמטרים האלה לא מתקיימים כאן, זה לא חוק שהולם את ערכיה של מדינת ישראל, וזה בטח במידה שעולה על הנדרש, עובדה. אבל רגע, נניח ששלושת הפרמטרים האלה כן מתקיימים. פסקת ההגבלה הזו לא נועדה לפגוע בחירות של ציבור. פסקת ההגבלה הזו נועדה להכשיר למשל, שלילת חירותו של עבריין, מישהו שפגע בחברה או בפרט מסוים, כן? אנס?
אפשר להגיד כאן שבזמנו לא שמנו את הזיקוני שבק על פדופילים, כי זה פוגע בפרטיות שלהם.
כי זה פוגע בפרטיות שלהם.
אבל מאומתים הרבה יותר מסוכנים.
כן, כן, כן. ואין גם עם מי לדבר. אין, את יודעת, כאשר בית משפט מרשיע אדם או מחליט, למשל עוד לפני הרשעה, כן, בהליכי המשפט הפלילי, מובא לפני שופט אדם, ובית המשפט החליט שראוי לשלול את חירותו. במצב כזה בית המשפט חייב לשקול חלופה. חייב, כלומר, אם הוא צריך לבדוק האם אפשר להשיג את אותה מטרה, למשל באמצעות מעצר בית, כן? מעצר בית, או למשל בעניין הזה, כלומר לא לשים אותו תחת בן סורג ובריח. כאן בתהליך הזה אפילו אין שקילה של חלופה. ברגעים אלה ממש יושב איש יקר שחזר מאוגנדה לפני, אתמול שלשום ניסיתי לעזור לאיש, והוא כלוא סגור בחדר מעופש באיזה מלונית, בגלל שאוגנדה הוכרזה כמדינה אדומה, כאשר אנה, אין שם כלום. אין כלום באוגנדה. זה הוכרז פתאום כמדינה אדומה, והאיש כלוא.
ושלא נדבר ונגיד, אבל הכל גם מתבסס על הבדיקות שאנחנו יודעים.
ה-PCR.
ושוב, זה לא אני אמרתי, זה אותם נציגים רשמיים של משרד הבריאות, ש-30% שלהם יוצאים false positive.
אנה.
יכול להיות שאני לא מדייקת באחוז, אבל שיש חלק מסוים שאין שום בסיס, שידוע שהם שגויות.
ומכיוון שיש...
והם גם לא נועדו אף פעם להבחן.
בדיוק, ומכיוון שרק חלק הן שגויות, ואנחנו לא יודעים מה גודלו של החלק הזה, משפטית, כל התוצאות שגויות. אי אפשר להסתמך על אף אחת מהן.
אגב, גם מחקרית.
זה פשוט בדיוק.
בכלי המחקר, אם יש לי כלי, אם אני עושה מחקר והכלי שלי שגוי, באחוז כזה של המקרים, אז אני צריכה לזרוק אותו ולקחת כלי אחר שהוא מימן יותר.
יפה, אז אני אומר, רק משום שאפילו אם נלך לפי עניין אחוזי הדיוק, די בזה שאנחנו לא יודעים איזה חלק, או הסטנדרטיזציה היא לא קבועה בכל המעבדות, ואנחנו לא יודעים כמה פולס פוזיטיב, כמה נגטיב יש לנו באותה מעבדה, וכמה סבבים מסובבים שם, די בזה כדי לשלול את כל העניין כולו. משפטית, ככה זה עובד. אתה מביא לבית משפט חלק מהקלטה, למשל, כל ההקלטה נפסלת. את מבינה? זה מה שנקרא...
ככה זה אמור להיות.
ברור. ראיה לא קבילה.
והכי עצוב שאנשים מסכימים שוב שיעשו להם את זה מרצונם, שהם הולכים לבדיקות האלה מרצונם ואחר כך גם נכנסים לבידוד, והם מאמינים שככה הם שומרים על הבריאות ומונעים את התפשטות המגפה. זה הכי מזעזע.
כן.
כי...
זה כואב.
זה כואב, בדיוק.
זה פשוט כואב. אתה רואה אנשים שבלעו את הסיפור כולו בלי אפילו לנסות ללעוס, ואנחנו מדברים על כך שה... הם פשוט הותירו את הרציונליזציה למישהו אחר.
הסמכות.
הנוחות שבשקר. כלומר, אני סומך עליהם. לא יכול להיות שכולם רוצים את רעתי, וזה אכן נכון. אגב, לא כולם רוצים את רעתך. רוב העבדים שמשרתים את השיטה אינם יודעים שהם עבדים של השיטה.
הם לא רק... לא יודעים, הם גם בטוחים שהם עושים משהו טוב.
הם בטוחים שהם מצילים את האנושות. ואיך יכול להיות שכולם משקרים? איך יכול להיות? אבל אנא, איך יכול להיות? זה בדיוק הטיעון הכי חזק של מכחישי השואה ההיא. זה מה שהם אומרים. איך יכול להיות שאנשים נשרפו במשרפות ובני אנוש עשו כאלה דברים? זה לא יכול להיות, ולכן אתם הוזים. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. איך יכול להיות? אז איך יכול להיות? פשוט מאוד. עזבו את הקונספירציות. בלי קונספירציות. אנחנו נמצאים תחת שליטה של תאגידים מאוד מאוד חזקים, וברור לחלוטין שהאינטרסים של התאגידים האלה אינם חופפים לאינטרסים האישיים שלנו. עובדה, אלף.
כן, זה דווקא אחת הנקודות שעם זה אנשים מסכימים בדרך כלל.
נגמר הסיפור, אז אל תלך איתי. אומרים לי, אבל מה האינטרס? אבל מה האינטרס? זה האינטרס. ואני אומר, לא כסף. זה לא עניין של כסף. כלומר, כסף זה, זה, הם לא צריכים את הכסף שלנו, הכסף הוא בעצם לא שלנו, הם לא באמת צריכים את זה, כן?
האמת שכסף כבר אצלם.
כן, הכסף, כסף זה לא העניין, מה שכאן מדובר זה ניסיון להשתלט על בני אדם, יצר השליטה.
ובכל רמה.
ובכל רמה. בכל רמה אנחנו רואים את זה כחוט השני, בחקיקה רבה, חברות, נזיקין, וכן הלאה וכן הלאה. הגנות גדולות מאוד לתאגידים, שהם אשר יכולים להפעיל לוביזם בכנסת. מה לעשות? לוביזם עולה כסף. וחברי כנסת כפופים ללוביסטים. אם הוא לא ילך כמו הלוביסט רוצה, בפעם הבאה הלוביסט הזה לא יקדם משהו שלו. העסקאות האלה נרקמות כך. משהו שהוא ירצה לקדם, הוא לא יקבל את תמיכת האל. ובכלל, גם אם הוא, גם אם ברור לו שאין סימביוזה, הוא פשוט חייב לציית ללוביסטים האלה, כי אחרת הוא לא יהיה שם.
לגמרי. וכאן גם הדברים הייחודים שמאפיינים את ישראל. למה? נבחרנו להיות מדינת ניסוי. הערכים הקולקטיביסטיים כאן יחסית גבוהים ביחס למדינות מערב, ולאנשים עדיין את ההבנה של הזכויות הבסיסיות.
לא בכדי אנחנו נבחר.
כי אנחנו מאז קום המדינה אנחנו במצב של הישרדות, וגם שאנחנו צריכים להתגייס כולנו ביחד למטרה של לשרוד ולנצח את האויב.
בדיוק.
ונעשה שימוש מאוד ציני.
בדיוק.
כי זה לא משהו רע בסופו של דבר.
אז אני אומר, אנחנו הדמוקרטיה, לא בכדי אנחנו נבחרנו להיות שדה הניסוי של העולם. אנחנו הדמוקרטיה היחידה בעולם שבה יש גיוס חובה, וממילא דוקטרינת הציות העיוור מוטמעת בנו מילדות. כלומר, זה היעד, זו המשימה, לא משנה אם ההוראה מוצאת חן בעיניי או לא, אני מבצע אותה, מגיע אל היעד, והיא מה, אני גם מנצח בסוף. אין היינו בצבא, כולנו היינו בצבא, אנחנו מכירים תרגילים של הצבא. אין דבר כזה להפסיד בתרגיל. תמיד צהל מנצח את הביום אוהב. בסוף מנצחים. אז קיבל קצין, קיבל מפקד, פקודה, לשים את הדבר הזה על הפנים של החיילים, או,
אגב, מה שנעשה,
או לדקור אנשים, ביוק ובקרוק, מבצעים. אם צריך בשביל זה להעיר את החיילים המסכנים האלה בלילה, להפחיד אותם עם פירוטכניקה ובלגה וירי, ומתחסנים, אז אם זה משיג את המטרה, אז ככה עושים, ככה מנצחים.
לצערי, כן, מה שנעשה, ואנחנו גם היום יודעים גם בעבר כל הניסויים בחיילים, וזה אותם האנשים שהמשיכו ברמת המדינה. מה שעשו לחיילי חובה, אין לי מילים שהן לא כללות כדי לתאר את זה.
אני מבין אותך לגמרי.
במיוחד בתור מישהי ששרתה כקצינה.
כן.
וגם תמיד האמנתי בשליחות ובכל הערכים.
זהו, שהוגלנו לחשוב שמי שמעלינו תמיד עושה את השיקולים הנכונים לנו, ולמדנו לקבל את זה, למדנו פשוט לציית מתוך מחשבה שלא יכול להיות שהם רוצים את רעתי.
כן, אבל עדיין אפשר ללכת לעובדות פשוטות, מדעיות. למשל, אנחנו יודעים שבדרגים יותר בכירים, בתפקידים יותר בכירים, יש אחוז גבוה יותר של פסיכופטים, של אותם אנשים חסרי אמפתיה, שמוכנים לעשות הכל בשביל להשיג את המטרה שלהם, וזה בדיוק מה שעוזר להם להגיע לתפקידי. אז למה שנצפה שישבו שם אנשים טובים שרוצים לטובתנו?
כן.
לא אומרת שכולם.
כן.
אבל למה להניח?
נכון.
זה לא אימא.
בדיוק. אנחנו רואים את זה יום אחרי יום. את יודעת, ראיתי למשל ממש אתמול או שלשום איזה פוסט של יפעת ביטון. דוקטור יפעת שאשא ביטון, אני הייתה תקופה שעוד פרגנתי לה, רציתי לתמוך בה, כדי שתפחד פחות ותייצג אותנו יותר, ואז הבנתי שהמשחק מכור והיא לא באמת יכולה או רוצה לשתף פעולה ולהגן עלינו. ראיתי איזה פוסט שלה ממש מהימים האחרונים של איזה כנס שעשו לא לאלימות בבתי הספר. לא לאלימות בבתי הספר, דוקטור שאשא ביטון. יום יום אתם תוקפים באלימות את הילדים. לא לאלימות בבתי הספר, זה הכנס, זה הקשקוש. בלי מסכה היית שם, דרך אגב. בלי הדבר הזה היית שם. איך? יש וירוס, מסוכן.
וכמה כבר, לא רק בתי ספר, עלייה באלימות, בכל הבעיות, בעיות בכל תחומי החיים בקרב ילדים, בגלל כל הסגרים, בגלל כל הבידודים. אפשר פשוט לפתוח אינטרנט, להקליד השפעות הקורונה פסיכולוגיות, וזה מוצף.
יש.
עכשיו, אני חוששת לאיזה מסקנה יגיעו שמסוכן להיות בבית. כן. אבל מי יצר את המצב שבית נהיה מקום מסוכן?
אוקיי. אתם גם יצרתם את המצב המסוכן הזה, שיוצר את הסיכון ואת החולי, ואתם גם באים אלינו בטענות שאנחנו מייצרים את ה...
ואז בואו נאבק באלימות בקרב ילדים.
אז אני אומר, אנוצ'קה, כנראה ש... וואלה, עבדו עלינו, עובדים עלינו, לא חדש, מניפולציות שאנחנו מכירים, רק צריך להכיר בזה שזה קורה, שעושים אותן עלינו.
לצערי מניפולציות ידועות.
בדיוק, מוכרות גם.
מוכרות, אפשר לפתוח, זה נחקר כבר עשרות שנים.
כל מי שאי פעם שיווק איזה דבר, כל דבר יוכל לומר לך שאמת היא לא נר לרגליהם. זה לא הדבר הכי חשוב בשיווק של משהו, כן? וזה קורה, זה מה שקורה לנו מול העיניים, ומה עוד נאמר, אנשקה?
לשמור על אופטימיות.
לשמור על אופטימיות. לא, אני דרך אגב אופטימי, אני מאלה. כלומר, אני לא חושב ש... אני תמיד אמרתי, הקורונה מחלקת מתנות, רק לאסוף. אני חושב שזו מתנה גדולה מה שקרה פה, כי עיניו של הציבור צריך שיפתחו, וזו בדיוק אלה בדיוק הדברים, וטוב שזה בא. ופקח את עינינו, אני לא ידעתי כלום לפני הקוקוריקו, אני פייסבוק לא ידעתי לתפעל, הייתי נכנס פעם במיליון שנה, אומר איזה מזל טוב למישהו ובורח משם, מי ידע בכלל מה זה? את כל הזריקות שאמרו לנו לתת לילדים, דחפנו לילדים. הבת שלי לפני שנסעה, לפני הקוקוריקו ממש, בתחילת 2020, נסעה למזרח, לטיול של אחרי הצבא. קיבלה את כל הרעלים האלה לגוף. מי ידע? מה ידענו? אגב, ביתי גם נפגעה מחיסוני הילדות, ברור לגמרי, קטע של אסתמה של האור, דברים ברורים, כאילו, אנחנו מכירים את הדברים עכשיו, מה שלא ידענו קודם, ואני אומר, זו מתנה גדולה, זו זכות גדולה, ובכלל זכות גדולה להיות פרטיזנים בשואה הזו.
אין ספק שזו הדרך שעדיף לראות בדברים.
אחלה ג'וב, פרטיזן, התאהבנו בו, תמותו כמה שאתם רוצים, כתבתי. אנחנו לא רוצים. כשנמות, לא נמות עבדים.
כן.
תודה רבה, אנשקה, ממא, תודה רבה.
תודה רבה, יורם, שהזמנת אותי.
כן. אוקיי, חבר'ה, להתראות, אנחנו ניפרד עם השיר הזה. תודה שהייתם איתנו. ביי.
ביי, ביי.
The world getting crazy, baby, chill. Don't medicate, just meditate. You waking up now, well, baby, you hella late. Educate, look at what's going on. Let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate. Separate and segregate, don't celebrate quite yet. The storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country, and our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight,
pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force, forcing us to sit and wait till we come together, congregate, and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass till we see the serpent.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy world is filled with lions and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
I know the truth is hard to swallow, just digest it. Suspected something's going on, chosen, just neglected, deflected by some breaking news. Oh, we just accepted, expected just to fall in line and follow their perspective. Don't question their objectives, but I got a lot of questions. How these kids molested, but nobody's been arrested. Read it in the testament, these children are protected. So I'm fighting all these terrorists, both foreign and domestic. Refuse to be directed, lying not a sheep. Only kneel to my God, so I'm dying on my feet. Silence when we speak, but there's violence in the street. I've been rolling with the punches, I can't take this on the cheap. Nah, drink from a glass half full, I'm optimistic. People are sadistic, so vicious and malicious. Praying for assistance to overcome opposition. Or I'm gonna start resisting and then I'll pray for forgiveness.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy world is filled with lions and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. We need you now. We need you now. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.